הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא קבלת התורה, שיעורנו לרפואתה של הלה מלכה חיה בת רבקה. בגמרא מסכת שבת מצינו שנחלקו רבי יוסי ורבנן, מתי ניתנה התורה? לדעת רבנן בשישי בסיוון, לדעת רבי יוסי בשביעי בסיוון, ולפי כל הדעות ניתנה התורה ביום ה-51 מאז הספירה. כלומר, ספרו 49 ימים, יום ה-50 סיימו את שלימות התורה שלהם, ורק ב-51 קיבלו את התורה. כמו שאומר המערשו בגמרא מסכת עבודה זרה, שלכולי עלמא ביום ה-51 קיבלו את התורה. כלומר, הם ספרו 49 ימים, יום ה-50 סיימו את שלימות התורה. זה היה ביום ה-50. ורק ביום ה-51 הם קיבלו את התורה. ולא כמו שמקובל שביום ה-50 קיבלו את התורה. 49 ימי יחנה, עבודת המידות, יום ה-50 עבודה על עירת שמיים, כל שעירתו קודמת לחוכמתו, ורק אז יום ה-51 קיבלו את התורה. יום ה-50 עדיין לא קיבלו את התורה, רק ביום ה-51. כמו שאומר המהרשו בגברה עבודה זרה בדף ג', שיום ה-50 הוא יום השלימות של עירתו קודמת לחוכמתו. להקדים עירת שמיים ללימוד התורה. בבחינת כל שעירתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אומר רבי ריטה בסימן תו צדיק ד', אמר רב יוסף שביום עצרת שבועות הוא היה מכין עגל מיוחד לשמחה, כי אם לא אותו היום, כמה יוסף היו בשוק, אילה ויומה, כמה יוסף, איקה בשוקה, כמה אנשים ששמם יוסף היה בשוק, אם לא היום הזה, שבו ניתנה התורה ונתרוממתי, אומר רשים. למה הוא אומר, אילה ויומה דקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה, אם לא אותו היום, יומה, 50 מאז ספירת העומר, כמה יוסף היו בשוק. הרי היום המיוחד הוא לא יום ה-50, לא שבועות, אלא לכאורה למחרת יום ה-51. יום ה-50 זה רק היום שבו הגיעו אל שלימות התורה, 49 ימים של עבודת המידות. יום ה-50, יום של שלימות התורה, עבודה על עירת שמיים, כל שעירתו קודמת לחוכמתו, ויום ה-51, היום בו ניתנה התורה. ללא התורה היה עולם חוזר לתור ובוא. ביום ה-51 ניתנה התורה, ולכן שואל הבאר היטב, מדוע חג השבועות ביום ה-50? עוד, למה אמר רב יוסף, אם לא היום הזה, חג השבועות, כמה יוסף היו בשוק? רק בזכות היום הזה, יום ה-50, אני שונה משאר האנשים יוסף שיש בשוק. הרבה אנשים שמם יוסף, אבל אני למדתי תורה ונתרוממתי. אבל מתי קיבלנו את התורה? ביום ה-51. ועל יום ה-50, חג השבועות, אמר רב יוסף, היום הזה הוא גרם לי שאני שונה משאר האנשים בשוק ששמם יוסף. מה מיוחד ביום הזה? אומר רבי ריטב, על בסיס דברי המהרשו, יום חג השבועות הוא יום השיא בהכנה לקבלת התורה. התורה ניתנה ביום ה-51. מספירת העומר, מהו יום ה-50? יום שמסמל עירתו קודמת לחוכמתו, ורק בזכות זה אפשר לקבל את התורה ביום ה-51. 49 ימים של ימי תיקון המידות, יום ה-50 זה יום שלימות עירתו קודמת לחוכמתו. וביום ה-51 קיבלו את התורה. רב יוסף אמר על יום ה-50, זה היום שעירתו קודמת לחוכמתו, שלימות עירת שמיים. אם לא היום הזה, יום ה-50 לספירת העומר, הרי 49 ימים. היום ה-50, כמה יוסף איקה בשוקה? כמה אנשים ששמם יוסף היו מסתובבים בשוק ואני הייתי אחד מהם? אבל אחרי שיש עירת שמיים, לימוד התורה הוא שונה. ללמוד תורה להורה כל אחד יכול ברמה זו או אחרת, אבל ללמוד תורה באופן שעירתו קודמת לחוכמתו, זוהי המעלה של יום ה-50. אם כן, עם ישראל קיבל את התורה ביום ה-51 נון א' לספירת העומר, אלא שביום חג השבועות הגיעו אל שלימות ההכנה של יראת שמיים, כל שיראתו קודמת לחוכמתו. ולכן, לא כל מי שלומד תורה זוכה להפנים את מעלת התורה, רק מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. לכן רב יוסף היה אומר, אם לא היום הזה דקגרים, כמה אנשים יוסף היו בשוק, וכנראה אני הייתי אחד מהם. הרבה יוסף יש בשוק שמכירים את התורה, אבל אין להם יראת שמיים. ולכן, ללמוד תורה מתוך יראת שמיים, יש את זה רק ביום ה-50, הקניין של יראת שמיים. אם כן, חג השבועות הוא יום ה-50, על יראתו קודמת לחוכמתו, כי התורה ניתנה ביום ה-51. עוד נקודה, חג השבועות הוא על נתינת הלוחות הראשונות. הרי לוחות ראשונות ניתנו בחג השבועות, ביום ה-51. יום ה-50, שיא השלימות של יראתו קודמת לחוכמתו, כמו שאומר המהרש"ו, והתורה ניתנה ביום ה-51. אבל, אם כן, חג השבועות הוא זיכרון ללוחות הראשונות. לוחות ראשונות, להם לא היה קיום. הם הרי נשברו בחטא העגל. משה רבינו שבר את הלוחות. הלוחות הראשונות, הן בחג השבועות, הלוחות השניות ביום הכיפורים. את הלוחות הראשונות שבר משה רבינו. הלוחות הם כמו כתב התקשרות ותנאי של חיבור בין עם ישראל להקדוש ברוך הוא. כתב ההתחייבות. וכשעם ישראל עברו על ההתחייבות, כשעם ישראל עשו עבירה, חטא העגל, משה רבינו רוצה לשמור על עם ישראל. ולכן מיד שבר את הלוחות כדי שעם ישראל לא יאנשו. כמו היינו אומרים, ביטל משה רבינו את כתב ההתחייבות והקשר וההתקשרות בין עם ישראל להקדוש ברוך הוא. כך אין טענה למידת הדין לקטרג על עם ישראל שחטו, שהרי אין כתב התקשרות והתחברות בין עם ישראל להקדוש ברוך הוא, אי אפשר להאשים ולדבוע את עם ישראל. משה רבינו שובר את הלוחות. לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מומרים. אתם לא ראויים לקבל את התורה. שובר משה רבינו את הלוחות. ולכאורה, שואל בעל הלהורות נתן, הרי הגמרא מסכת מכות כ' ב' אומרת, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, אסור למחוק את שם השם. אם כן בשבירת הלוחות נמחקו שמותיו של הקדוש ברוך הוא. איך לא חשש על זה משה רבינו? אלא שבאבות דרבי נתן פרק ב' כתוב שלא שבר משה רבינו את הלוחות, אלא רק אחרי שהסתכל בהם, וראה שפרח הכתב מעליהם. אם כן, אז הוא יכול לשבור. הוא לא רצה לשבור את הלוחות, אלא רק אחרי שראה שפרח הכתב. ואז כבר אין איסור של מחיקת השם. כך גם פירשו לכאורה על משה רבינו, איך הוא שבר את הלוחות. הרי למדנו בגמרא מסכת שבת גופי. השובר כלים בחמתו מתוך כעס, כאילו עובד עבודה זרה. איך שבר משה רבינו את הלוחות לכאורה מתוך כעס? אלא, אפשר לומר, מה שכתב המהרש"ו במסכת שבת, מי שקורא הדבר תפל ולא עיקר, אין בו איסור של קורא בחמתו, שהקורא כלים והשובר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרם. ובירושלמי מסכת שקלים כתוב שבשעה שישראל חטו לעגל פרחו האותיות מהלוחות, כמו שכתוב באבות רבי נתן, אם כן הלוחות תפילים ולא עיקר, כי עיקר זה האותיות, ובמילא במקרה כזה אין איסור לשבור את הכלים. מדוע? מכיוון שלשבור את התפל, הדבר מותר ועל זה לא נאמר, השובר כלים בחמתו. יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה, כמו שאומר המהרש"ו, רק כלים שהם עיקר ולא תפל. ועוד הסבר, משה רבינו שבר את הלוחות מול העיניים של עם ישראל. למה? כדי שיחזרו בתשובה על ידי שבירת הלוחות. מראה משה רבינו כמה חמורה היא העבירה, וכך בני ישראל ימנעו מלעשות עבירות. לפעמים יש להראות את הנזק של מעשה האדם, ובכך הוא מתבייש, והבושה מהווה מחסום ומניעה מלעשות את העבירה פעם נוספת בעתיד. אז משה רבינו מלמד את עם ישראל, אתם לא ראויים לקבל את התורה, ובכך שובר לפניהם את הלוחות. ואחרי שיחזרו בתשובה, יהיה אפשר לתת להם עוד פעם את הלוחות וידעו מה קורה אם והיה ויעשו פעם נוספת חטא. אם אין את עם ישראל שלומדים תורה, לכאורה אין את התורה. אם אין תורה, אין ישראל. שהרי אין אומתנו אלא בתורתנו. אם אין תורה, אין ישראל. אם אין ישראל, אין תורה. הלוחות ניתנו פעם שנייה. מתי? ביום הכיפורים. אם כן, עיקר התורה, הלוחות השניות, מתי ניתנו? ביום הכיפורים. אז למה חג מתן תורה הוא בחג השבועות, יום החמישים לעומר, בלוחות הראשונות? הרי החג היה צריך להיות בלוחות השניות, יום הכיפורים. למה קבעו שהחג יהיה ביום נתינת הלוחות הראשונות? בלוחות הראשונות הייתה מעלה גדולה. השטן לא יכל לפגוע בעם ישראל. אין שום אומה ולשון יכולים לפגוע בעם ישראל. עם ישראל לא ייפטרו עוד מהעולם כמו לפני חטא העגל. הרבה מעלות בלוחות הראשונות לומדים תורה ולא שוכחים. זה מעלה בלוחות הראשונות. ובכל אופן משה רבינו שבר אותם, והעיקר לכאורה זה הלוחות השניות. בחג השבועות, חג מתן תורה, מתי? לא ביום הכיפורים לוחות שניות, אלא בלוחות הראשונות שנשברו. למה? אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, לוחות שניות ושברי לוחות ראשונות מונחים בארון. אחרי שבני ישראל קיבלו לוחות שניות, עדיין לוחות ראשונות מונחות בארון הברית. למה לא גנזו את הלוחות הראשונות כמו שגונזים ספר תורה שבלם? אלא הלוחות הראשונות הייתה בהן מעלה גדולה מאוד. הם מעשה אלוקים. הלוחות השניות, משה רבינו, נאמר לו, פסול לך, שתי לוחות אבנים כראשונים. אומר רש"י, אתה שברת את הראשונים, אתה תעשה את השניים. בלוחות הראשונים היו מעלה גדולה, מעשה אלוקים. אבל נשברו, ובכל אופן נשמרו בארון הברית. הגמרא מסכת ברכות אומרת, היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, שהרי לא רק לוחות שניות שלימות בארון הברית, אלא גם שברי לוחות ראשונות בארון הברית. וזה משל לזקן ששכח תלמודו, דומה ללוחות ראשונות שבורות בארון הברית. והגמרא מסכת נדרים עם א' אומרת, רב יוסף הוא חלה, הוא שכח תלמודו, והבאי הזכיר לו תלמודו. כך מופיע בגמרא מסכת שבת. אם כן, זקן ששכח תלמודו זה רב יוסף. רב יוסף שכח תלמודו, והוא כמו זקן ששכח תלמודו, שברי לוחות מונחות בארון. רב יוסף הוא זה שאומר, אילב היום הדקגרים, כמה יוסף יקה בשוקה, אם לא היום הזה, חגה, שבועות, כמה יוסף היו בשוק, לא הייתי שונה מהם, לולי התורה שנתרוממתי. ולמה? כי למרות שהוא זקן ששכח תלמודו, בכל אופן עדיין יש לכבד אותו, כי גם שברי לוחות בארון, יש לכבד את הלוחות השניות, כי גם הם בארון הברית, גם לוחות ראשונות וגם לוחות שניות, גם לוחות ראשונות שנשברו על ידי משה רבינו. אם כן, רב יוסף הוא זקן ששכח תלמודו, הוא זה שמשבח את שבועות. למה? כי אז ניתנו לוחות ראשונות, שלוחות ראשונות השבורות נשמרות. ולמה זה? מכיוון שכדי לקבל את התורה צריך האדם שתהיה יראתו קודמת לחוכמתו. יש תנאים לקבל את התורה, שהרי את עיקר התורה מקבלים קונים במתנה מלמעלה. התורה, התורה שבכתב ותורה שבעל פה, מלאה בשאלות, קושיות, תירוצים. יש אדמות, נושא לנושא, פשט, דרש, רמסות, כל כך הרבה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ארוכה מארץ מידה, אי אפשר למדוד אותה. כדי להבין את התורה, צריכים להשתמש בשכל של האדם. כדי ללמוד, צריך להשתמש בשכל. אבל כדי לקבל את כל התורה, זה לא בעזרת השכל, אלא זה בעזרת הנתינה של הקדוש ברוך הוא מלמעלה. זוהי מתנה מלמעלה. יגעת, תתייגע, ומצאת, תמצא. תמצא ותבין שהתורה היא כמו מציאה שמגיעה לאדם בהפתעה בהסך הדעת. הרי האדם מי שיוצא לרחוב, הוא לא יוצא לחפש מציאות, הוא יוצא לדרכו לעיסוקים שלו. בדרך הוא מוצא איזושהי מציאה, אבל הוא לא יצא מהבית לחפש מציאה, הוא מצא מציאה על הרצפה, הוא לא התכוון למצוא את זה. התורה גם כן, האדם התייגע ללמוד תורה, והוא יזכה לאומצת הרבה מעבר למה שהוא תכנן, כמו האדם שהולך ברחוב לעיסוקים שלו ומוצא מה שהוא בכלל לא תכנן. אם האדם מתייגע, הוא יזכה לקבל יותר ממה שהוא למד, יגעת ומצאת תאמין, תמצא הרבה יותר ממה שלמדת. התורה ניתנה לאדם במתנה. התורה, כך נאמר למשה רבינו, אדון הנביאים, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני. כך כתוב. כתוב בתורה, ויתן הקדוש ברוך הוא אל משה כחלותו לדבר איתו. ויש הבדל בין הכתיב לבין הקרי. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, קוראים את זה כחלותו. כחלותו לדבר איתו בהר סיני. אבל כתוב, ויתן אל משה כקלתו. קוראים את זה כחלותו. כותבים את זה, כביכול כתוב, כקלתו. למה? רמז שנמסרה התורה לעם ישראל במתנה כמו קלה. כך אומר רשי, קלה היא מתנה. התורה היא מתנה. הוא לא יכה ללמוד את כל התורה כולה בזמן מועט, אלא ניתנה לו התורה במתנה. האישה נקנית בכסף. מה זאת אומרת? אנשים שואלים מחוסר ידיעה, מבורות. האם האישה נקנית בכסף ועוד בפורותה? זה מה שהיא שווה? האם האישה היא חפץ? האישה נקנית בכסף? מה זאת אומרת? לא, ודאי שאין זו המשמעות. אלא, אם האישה מקדשת האישה בפרוטה או במאה שקל, זה לא שווי האישה. כשאומרים האישה נקנית בכסף, זה לא כמו שאומרים החפץ נקנה בכסף. טעות. החפץ נקנה בכסף שווי. לפי השווי שלו, כך קונים את החפץ. לגבי אישה זה לא ככה. כשאומרים קניין כסף, קונים אותה בכסף. זה לא כסף שווי, שווי האישה. כלומר, שווי האישה הוא ודאי לא פרוטה ולא 100 שקל, ואוי לאדם שיתרח להשקיע בסעודה גדולה ובאולם גדול, רק כדי לקדש אישה שהוא חושב שהיא שווה פרוטה, זה ודאי שלא. זה לא שווי האישה. כאשר אומרים האישה נקנית בפרוטה או ב-100 שקל, אין הכוונה שזה השווי של האישה. אלא זה שווי מעשה הקניין, לא מה שקונים. קניין לא רק במובן של קונה חפץ, אלא יש כאן נישואים, יש כאן לקיחת אחריות של הבעל. הבעל לוקח אחריות על האישה כמו שכתוב בכתובה, הוא מתחייב בכל כך הרבה דברים לאשתו. לכן ישנו טקס, מעשה, שמגלה ומדגיש את האחריות של הבעל, את הרצינות. את המחויבות שהוא מקבל על עצמו. כאשר האדם מקבל על עצמו מחויבות. כאשר האדם מקבל על עצמו קשר עם האישה, הוא נדרש לבטא את הרצינות שלו. הביטוי שמבטא את הרצינות של הבעל באיזשהו אירוע, טקס, זה מעשה הקניין. שם מבטאים את הרצינות ואת המחויבות שהוא מקבל על עצמו. ועושים מספר מעשים שמחזקים את קבלת האחריות של הבעל כלפי האישה, של המחויבות שלו, שהיא תקבל מה שמגיע לה. זה נקרא מעשה קניין. הפרוטה היא לא כסף שווי האישה. מגיע לה הרי הרבה יותר, הרי הוא מתחייב אליה להרבה הרבה יותר מאשר פרוטה, הרי בכתובה הוא מתחייב אליה כל כך הרבה. הוא מתחייב שהיא תקבל את שמגיע לה. זה נקרא מעשה קניין. מעשה שמבטא את הרצינות שלו, את הנכונות שלו להתחייב, לזון ולפרנס, להעניק לאישה את מה שהוא מחויב אליה. כשעושים קניין בשווה פרוטה או ב-100 שקל, זה לא קניין שווי האישה. הרי ברור שלא הבעל ולא האישה חושבים שהאישה שווה פרוטה. ועד הרבה, כאשר התורה רוצה לומר, ויקחל אותו לדבר, כאשר סיים הקדוש ברוך הוא לדבר. עם משה רבינו, מה אומרת התורה, ויקחל אותו? איך כותבים כחל אותו? כקלתו, שהתורה ניתנה לעם ישראל במתנה. איזה משל של מתנה? רש"י מביא משל של מתנה. הוא לא מביא לא בית ולא רכב, ולא שליטה או עוצמה או כל מתנה אחרת, הוא מביא מתנה זוהי אישה. אם כן כך רש"י מגדיר את האישה, והיא כחלותו לדבר איתו בהר סיני. הוא נתן לו את שני לוחות העדות, לוחות האבן כתובים באצבע האלוקים. כתוב היתן אל משה כקלתו, האישה קרויה קלה, נמסרה התורה במתנה כמו קלה. הקלה היא לא קניין שקונים בשווה פורוטה, אלא עושים מעשה קניין כדי להיות מחויב לאישה. התורה נמסרה לעם ישראל במתנה כמו קלה, כמו קלה שהיא מתנה. אז לא קונים אישה בכסף פרוטה או במאה שקל. כתוב בפירוש ברש"י שההגדרה של קלה זו מתנה, האישה היא מתנה. אבל סדר קבלת המתנה, שזוהי הקלה, זה נעשה על ידי מעשה הקידושין. זה נעשה על ידי טקס קבלת האחריות. המינימום, איך אפשר לעשות את הטקס הזה? לפחות על ידי פרוטה, אבל זה לא כסף שווי האישה, כי אין שווי לאישה, היא לא חפץ. היא מתנה, כמו שאומר רש"י, הרבה יותר מחפץ. כשהתורה רוצה להשוות בין הלוחות למה שהוא מוכר לנו, היא אומרת זה כמו אישה שהיא מתנה לאדם. אז אם כן, כמו שהקלה היא מתנה לאדם, כך התורה היא מתנה לאדם, לאומה כולם. האדם יעשה את הקניין, את מעשה וטקס קבלת המחויבות, זה הקניין, ואז מקבל את המתנה. זו האישה במשל, והאישה ודאי שניתנת לאדם משמיים, יותר ממה שחשב האדם להתאמץ כדי להשיג את זה. כמו שכתוב, אין זיווגו של אדם אלא מהקדוש ברוך הוא. כך כתוב בתורה, ויען לבן ובתואל, מהשם יצא הדבר. גם בספר שופטים כתוב שמהשם אישה לאיש, וגם שלמה המלך אומר מהשם אישה לאיש. אם כן זה מופיע גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, כך היא האישה, מתנה משמיים. זה המשל, כך הנמשל, התורה היא מתנה משמיים, לא כפי ההשקעה של האדם, התגמול האדם. האדם השקיע רבות, והתגמול עדיין יותר ממה שיכול האדם לשער. משה רבינו, לפני שקיבל את הלוחות, כתוב עליו במדרש, תנחום הפרשת כי תישא. היה 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. היה יגע בתורה, 40 יום ברציפות, ללא צורכי הגוף קיבל ממתנה את כל התורה, שהרי 40 יום ו-40 לילה, זה לא מספיק לכל התורה. ובכל אופן, קיבל במתנה יותר ממה שראוי לקבל. איך זוכים למתנה? איך לומדים תורה? בעזרת השכל. איך זוכים למתנה? בעזרת יראת שמיים. כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ולכן 49 ימים של העומר תיקון המידות. יום ה-50 אומר אמר שום מסכת עבודה זרה בדף ג' יום שלימות יראת שמיים. וזה תלוי באדם, שהרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וכל שיראתו, יראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ואז ביום ה-51 קיבלו את התורה. אם כן, חג השבועות הוא ביום ה-50 לספירת העומר, למרות שאחרי 49 ימים של הכנה עבודת המידות, מגיע יום ה-50 שהוא לא היום שבו ניתנה התורה, אלא יום של יראתו קודמת לחוכמתו. היראת שמיים היא זו שמהווה את הכלי, כלי קיבול, שיוכל האדם לקבל את התורה. היא מהווה את השמירה שהאדם לא יאבד את התורה שהוא קיבל. חג השבועות הוא ביום ה-50, את התורה קיבלו ביום ה-51 בפועל. אם כן, יום ה-50 הוא יום העירת שמיים. על פי זה נוכל להבין שרב יוסף אומר, אילה והי יום הדקגרים, כמה יוסף יקה בשוקה, אם לא היום הזה, יום ה-50, שהוא לא היום שבו ניתנה התורה, אלא היום של שלימות יראת שמיים, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, כי הרי התורה ניתנה ביום ה-51. ולגבי התורה בעצמה, רב יוסף הוא בבחינת זקן ששכח תלמודו, כמו שהבאי היה צריך להזכיר לו כי הוא שכח את תלמודו. והרי זקן ששכח תלמודו עדיין צריכים לכבד אותו. למה? כי שברי לוחות עדיין בארון, לוחות ראשונות. ואם כן, המעלה של יום החמישים זה היום של יראתו קודמת לחוכמתו, ואת זה לרב יוסף עדיין יש. אם כן, היראה היא לא רק מהווה הכנה לקבלת התורה, היא לא רק שמירה לא לאבד את התורה, גם אם והיה ואדם הוא זקן ששכח תלמודו, עדיין יש לו את עירתו קודמת לחוכמתו, וזה יום החמישים של הספירה. 49 ימי תיקון המידות, יום החמישים יום עירת שמיים, יום 51 קבלת התורה. אם כן, גם זקן ששכח תלמודו, עדיין יש לו את היום החמישים, ולכן אומר רב יוסף על היום החמישים, אם לא היום הזה, כמה יוסף יקע בשוקה? כי אולי אני שכחתי כבר את התורה, זקן ששכח תלמודו. אבל עדיין יש מעלה, יראתו קודמת לחוכמתו. את זה עדיין יש. עוד אפשר להסביר, אדם שיראתו קודמת לחוכמתו, זה מי שעליו נאמר כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. שואלים המפרשים, איך אפשר שמעשיו יהיו מרובים מחוכמתו? הרי לא יעשה האדם יותר עם מה שהוא יודע. אם כן, קצה העשייה של האדם זו החוכמה שלו. מה גבול העשייה של האדם? מה שהאדם יודע, חוכמתו של האדם. האדם לא יכול לעשות יותר עם מה שהוא יודע. אז מה המשמעות של כל שמעשיו מרובים מחוכמתו? איך אפשר שמעשיו של האדם יהיו מרובים מחוכמתו? אלא הכוונה היא כך. האדם מקבל על עצמו לעשות כל מה שיאמרו לו. הוא מקבל על עצמו שכל פעם שישמע ציווי חדש, הוא יעשה את זה. נעשה כל מה שיגידו לנו לעשות. אפילו שעדיין לא שמענו, אלא יודעים שזה הדבר הנכון לעשות, נעשה ונשמע. וזה כל שעירתו קודמת לחוכמתו. רק אם עירתו קודמת לחוכמתו, אז כאשר הוא ניגש לחוכמתו, הוא מחפש ללמוד בחוכמת התורה מה ללמוד, איך לעשות, ולא מה ללמוד מה שאני יודע ולהימנע מלעשות דברים חדשים. כל שעירתו קודמת לחוכמתו זו יחנה של כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. איך מעשיו יהיו מרובים מחוכמתו? התשובה היא על ידי כך שמקבל האדם על עצמו שכל מה שהוא ילמד שהדבר הוא נכון לעשות, הוא יעשה את זה אפילו שכעת הוא לא יודע. וזו העירת שמיים. אם עירתו קודמת לחוכמתו, אז הוא פתוח לנעשה גם מה שכעת אני לא יודע. נעשה, ואחר כך נשמע ונבין, אבל כעת אני יודע שאני צריך לעשות גם מה שאני עדיין לא יודע שאני אמור לעשות, ואני פתוח, אני בתהליך של למידה. זה נקרא מעשיו מרובים מחוכמתו. בהחלטה שלו הוא מוכן כל הזמן להשתדרג ולהתפתח, ולהכיר מעשים חדשים שהוא עדיין לא עושה אותם כעת בשלב הזה של החיים. מעשיו מרובים מחוכמתו. עוד מצינו בגמרא, מסכת שבת פי ח', כתוב כך, על כל דיבור ודיבור שדיבר הקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם של ישראל. הם פחדו, שמא מרוב עירה הם ייפטרו מהעולם, ובסוף חזרה נשמתם. למה עשה כך הקדוש ברוך הוא? אומר השפת אמת, להשריש בלב בני ישראל את היסוד שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה. ההתבטלות וההכנעה המוחלטת של האדם אל התורה, אל ציווי השם, לכן על כל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא פרחה נשמתם. וחזרה נשמתם? גם כן בעזרת התורה. בעזרת התוכן של אותו דיבור חזרה נשמתם. ולכן אמרו, תורת השם תמימה, משיבת נפש, התורה החייתה אותם. מכאן שהתורה מחיה את מי שמוסר את נפשו למען התורה. שהרי אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. לא במי שלומד בצורה רפויה, לא במי שלומד מתוך אכילה, שתייה, עידון, אלא מי שלומד מתוך השקעה ועמל, מי שממית את עצמו על התורה ומצער את עצמו על התורה, לא ייתן שינה לעיניו ולאף אפיו תנומם. פת במלח, מים במסורה, לארץ תישן, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית את עצמו עליה באוהל החכמים, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג', תורה שלמדתי באף, באיסורים בקשיים, היא עמדה לי, בתורה משקיעים למענה, אבל יאמר האדם זה קשה, אולי זה לא בריא, אולי מי יודע, תפרח נשמתו של האדם. תורת השם תמימה, היא מושלמת עם ישיבת נפש, משיבה את הנפש שמתייגעת ומקריבה למען התורה. הרעיון הוא שהאדם מתמסר ללימוד התורה על חשבון הנטיות החומריות שלו. הוא חושב שהוא יפסיד, כמו שהיה במתן תורה, על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. נראה שמכל דיבור ודיבור רק מפסידים, פורחת הנשמה. אבל אז התוכן של הדיבור מחזיר את הנשמה, שכמעט פרחה, ומתקיים תורת השם תמימה, משיבת נפש. למי? למי שמתייגע ועמל, וחושב שהוא מפספס משהו, כשהוא פחות נותן מענה לצרכים החומריים שלו. לא, תורת השם תמימה, משיבת נפש. וכל איש ישראל חיה בתלמוד תורה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק א' הלכה ח'. אני או עשיר שלם בגופו או בעל איסורים, בחור או זקן, אפילו תשש כוחו, אני המתפרנס מהצדקה, אפילו מי שהוא בעל אישה וילדים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה כל יום, ביום, בלילה, והגית בו יומם ולילה. והתורה מתגמלת את האדם, והתורה היא חקוקה בעם ישראל כצורך תמידי שלהם. כך מסביר המהר"ן מפראג בתפארת ישראל פרק ט"ז, למה כפה הקדוש ברוך הוא על עם ישראל לקבל את התורה? הרי הם כבר אמרו נעשה ונשמע. מה צורך? יש לכפות עליהם פעם נוספת את התורה. הם אמרו נעשה ונשמע, אז למה כפה עליהם את התורה כמו גיגית הפוכה, את האר כמו גיגית הפוכה, ואמר להם, אם לא מקבלים את התורה, שם תהיה קבורתכם? אלא מה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, זה נהדר, זה יפה, מה שמעיד על יוזמה ממקום טהור וקדוש. אבל אל תאמין בעצמך עד יום מותך. היום רוצים את התורה ומחר פחות, ומחרתיים לא ירצו בכלל, וכמו שבפועל היה שבסוף חטאו בחטא העגל. לכן כפה הקדוש ברוך הוא את התורה על עם ישראל כמו גיגית הפוכה, מקבלים את התורה. ומה עם מטרת הכפייה? הקדוש ברוך הוא לא יסתפק ברצון של העם, כי הרצון של בני האדם משתנה ואי אפשר לסמוך על הרצון של בני האדם. היום האדם ירצה ומחר הוא יתחרט, הרצון של בני האדם הוא לא יציב, והרגשות של בני האדם הם עולים ויורדים כמו רכבת הרים, ואי אפשר לסמוך עליהם יותר מדי. ולכן כפה עליהם הקדוש ברוך הוא, כלומר החדיר בתוכם שהתורה והמצוות זה צורך אצלם, צורך מהותי שלא יכולים להתעלם ממנו, שחייבים לתת מענה לצורך הזה. אם כן, כעת אפשר להבין למה הרמב"ם אומר חובה ללמוד תורה, בין עני, בין עשיר, שלם בגופו, בעל איסורים, צעיר, זקן, גם מי שיש לו אישה וילדים, כיוון שהתורה זה צורך, ולכן כפה הקדוש ברוך הוא על עם ישראל את התורה. למה? אמנם אמרו נעשה ונשמע, אבל מה שאמרו נעשה ונשמע זה כפי מה שהם חושבים שהם יכולים ללמוד, אבל הם לא יודעים שהם צריכים ללמוד הרבה יותר ממה שהם חושבים שהם יכולים ללמוד. אפילו אני, בעל איסורים, זקן, חלש, וזוהי המשמעות של כפה הקדוש ברוך הוא עליהם את התורה. למה? הוא כפה בתוכם צורך להיות קשורים אל התורה. הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, בטבע בני האדם, שהם חייבים כצורך את התורה, ויש צורך לתת מענה לאותה בקשה של אהבת התורה, הרצון ללמוד את התורה. זה צורך, יש ללמוד בכל מצב, בכל זמן, אבל כדי להגיע לזה צריך שיהיה יראתו קודמת לחוכמתו. ומה זה יראתו קודמת לחוכמתו? זו המעלה שכל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, את זה נעשה, נעשה ונשמע. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. המוכנות לקבל את התורה וללמוד אותה, למרות שלא תמיד נדע את מה אנחנו מקבלים, ובאיזה מצבים נחיה בעתיד, אבל תמיד מחויבים ללמוד את התורה. זוהי המהות של יום החמישים. יראתו קודמת לחוכמתו. היום שבו נעשה ונשמע. יום החמישים ואחד, זה היום שבו נפשי יצא בדברו. אז הקדוש בו הוא נתן תורה, יצאה נפשם של עם ישראל על כל דיבור ודיבור. מה שמסמל את הממית עצמו על התורה, באוהלה של תורה, שבכל מצב ילמד. אם זה קשה, אם האדם דואג, איך הוא יעשה את זה? איך הוא יסתדר? כמו במעמד הר סיני, על כל דיבור ודיבור, פרחה נשמתם, התורה ממיתה את האדם. אין האדם לומד תורה, אלא אם כן הוא ממית את עצמו עליה. אבל התורה היא גם טל דחייה שמחיה את האדם. תורת השם תמימה, משיבת נפש. התורה משיבה את נפשו של האדם, ונותנת מענה, רוגע ושלווה, לנפש המיוסרת בגלל ריבוי ההתמודדויות, הקשיים והאתגרים למען לימוד התורה. אם כן, האדם מתייגע למען התורה, מוכן למות באוהלה של תורה, וההתאמצות האנושית מזכה במתנה משמיים, כי לקח טוב נתתי לכם. התורה היא נתינה לאדם. וזוהי עבודה שדורשת הדרגתיות, זמן, סבלנות, אבל חייבים את זה. בואו ונראה את רבי עקיבא, שהיה אביו גר צדק. כך אומר הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה, רבי עקיבא קיבל מרבי אליעזר הגדול, ורבי עקיבא אביו היה גר צדק. רבי עקיבא שאמר, לפני שנעשה רבי עקיבא, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כמו חמור. ואומר האריזה, למה הוא אמר דווקא כמו חמור? הגמרא אומרת, כי החמור שובר את העצמות. האריזה לומר, מכיוון שהיה בו ניצוץ מי, שכם בן חמור, אבל אחרי שהוא למד תורה, התעברה בו הנשמה של יששכר חמור גרם. בן 40, רבי עקיבא עדיין לא יודע את האלף בית, וראה את האבן ששחקו מים. האבן נשחקת. חותנו קל בסבוע, הדיר אותו מכל הנכסים שלו. לפרנסתו כתוב בעבוד רבי נתן, שהיה מוכר עצים. הגמרא, מסכת מועד קטן, מספרת שנפטרו בניו של רבי עקיבא. ובכל אופן, המשיך ללמוד תורה. ורבי עקיבא היה עני גדול, עד כדי כך שבעבוד רבי נתן כתוב, שאם יבוא אדם עני בבית דין של מעלה ויאמר, לא יכולתי ללמוד תורה בגלל העניות שלי. בעבוד רבי נתן כתוב שרבי עקיבא מחייב את העניים. אמנם בגמרא כתוב שהילל מחייב את העניים, בעבוד רבי נתן כתוב שרבי עקיבא מחייב את העניים. אם אני, כמו רבי עקיבא, למד תורה והגיע לכאלה הישגים גבוהים, אין אני שיכול להתחבא מאחורי מסך העניות ולומר אני פטור. ודאי, זה קשה, יש לעזור ולסייע לכל אני, אבל העני הוא עצמו צריך לדעת שרבי עקיבא מחייב את העניים. העשירים יעזרו לעניים, אבל העניים יעשו חשבון נפש עם עצמם. רבי עקיבא הראה שאפשר להגיע, גם שמתחילים בגיל מבוגר כל כך, למרות חיי עניות וצער, לפסגות הגבוהות ביותר. למה? כי אבנים שחקו מים, הדרגתיות, סבלנות בעבודת השם, הסבלנות מראה תוצאות, טיפה אחר טיפה, טיפה אחר טיפה, ככה הכנה לקבלת התורה דורשת את ההדרגתיות, דורשת את הסבלנות. אומר השפת אמת, רעיון נהדר. למה ניתנו הלוחות הראשונות בצורה פומבית? הרי הלוחות הראשונות שניתנו בצורה פומבית נשברו כיוון ששלטה בהם עין הרע ולכן נשברו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך יפה מן הצניעות? ומה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת. אז מדוע מכתחילה ניתנו הלוחות הראשונות בפומבי? אומר השפת אמת, הלוחות הראשונות הן ניתנו בפומבי. למה? כדי שתהיה לעם ישראל התלהבות, התרועמות. לאחר מכן הם ישברו בגלל ששלטה בהם עין הרע שניתנו בפומבית. איך זה נשבר? חטא העגל, משה רבינו שבר. ולכן לאחר מכן הגיע הצניעות. אבל בלי ההתלהבות הקודמת, הפרסום הגדול שהיה, גם הצניעות לאחר מכן לא יכלה להיות. רק אחרי שהקדימו בקולי קולות, בהתלהבות, לאחר מכן התקיים לימוד התורה בצניעות. וזה לדורות, אומר השפת אמת, בהתחלה צריכים ללמוד תורה בהתלהבות, אבל זה לא דבר של קיימה כמו הלוחות הראשונות, שבסוף הם נשברו, אבל צריכים את זה, צריכים את ההתלהבות, אבל לאחר מכן זקוקים בעיקר ללוחות שניות. לוחות שניות הן אותן לוחות שניתנו בצניעות, לא בפרסום כל כך גדול. למה? זה מסמל את העבודה ההדרגתית. זה מסמל את העבודה של האדם בינו לבין עצמו. זה מסמל את הסבלנות של האדם, את האבנים שחקו מים, שרק האדם עצמו יודע כל יום כמה הוא מנסה ללמוד, להשתפר, להשתדרג, להתעלות, וזה לוקח זמן. ואף אחד לא מעודד, ואף אחד לא מפרסם, ואף אחד לא מחזק, והוא לבד, בינו לבין עצמו, אבנים שחקו מים. לוחות ראשונות, הפרסום הגדול, ההתלהבות הגדולה, הרוממות בגלל המאורע הנהדר, אבל שלטה בהם עין הרע ונשברו בחטא העגל. לוחות שניות, מה שמסמל את העבודה של רבי עקיבא, ניתנו בצניעות, וזה מה שראתה רחל ברבי עקיבא, לפני שנעשה רבי עקיבא, שהיה צנוע, ועת צנועים חוכמה, האדם לבד בינו לבין עצמו, פועל בעבודת השם הדרגתית, וכך מגיע להישגים, לרוממות. אבנים שחקו מים, הסבלנות היא הדרך המהירה ביותר והיחידה שיש. היו ברוכים.